ובכן, אנחנו בעיצומו של פרק שלישי במסכת אבות, שומעת? אז יודעת למה עכשיו את שומעת? כי לא הפריעו. לא בגלל שאני הגבלתי את הכל. ובכן, אנחנו בעיצומו של פרק שלישי במסכת אבות, ואנחנו במשנה... משנה וב. רבי חלפתה. נכון? רבי חלפתה, איש כפר חנניה, אומר, עשרה שיושבין ועוסקין בתורה, שכינה שרויה ביניהם. מה הבעיה? זה בפרק שלישי של מסכת אבות. משנה וב, תלוי, כלומר, יש, זה משתנה קצת לפעמים המהדורות, לפעמים המספור של המשתיות משתנה, אבל באופן כללי, אזור משנה וב, זה גם טוב. בסדר? רבי חלפתה איש כפר חנניה אומר, עשרה שיושבין ועוסקין בתורה, שכינה שרויה ביניהם, שנאמר, אלוהים ניצב בעדת אל. האמת היא, שלכאורה זה שונה ממה שכבר ראינו במשנה ב', נכון? מה כתוב במשנה ב'? כתוב שניים, כלומר, שיושבים ויש ביניהם דברי תורה, שכינה ביניהם. אז כבר ראינו על שניים, אז קל וחומר עשרה. אז מה הוספת בעשרה? הרי כבר שניים אמרנו, נכון? הבנתם את הקושיה? התשובה היא שיש הבדל בין שניים שיושבים ויש ביניהם דברי תורה לבין עשרה שיושבים ועוסקים בתורה. מה ההבדל? הרי אם שניים יושבים וכל אחד עוסק בתורה לבדו, אז השכינה לא שרויה. רק אם זה ביניהם. הרי כתוב, אז נדברו יראי השם איש אל רעהו. מה שאין כן, עשרה שיושבים ועוסקים בתורה, גם אם כל אחד עוסק לבדו, בלי קשר לחברו, עוסק בתורה, שכינה שרויה ביניהם. יש פה מעלה לעשרה על פני השניים, שהעשרה זה לא דורש את האינטראקציה ביניהם. מה לא ברור? טוב. מה אתה מבסוט? עכשיו, עשרה הם כן שיושבים בתורה, שכינה שרויה ביניהם, לא כתוב שיש ביניהם דברי תורה. עכשיו, זאת אומרת שיש פה מעלה לעשרה על פני השניים. מה המעלה של עשרה? עשרה זה עולם שלם. כן? בעשרה מאמרות נברא העולם. עשרה דורות מאדם ונוח, מנוח ועד אברהם. עשרה ניסיונות נתנסה אברהם אבינו. עשר מכות, עשרה ניסים על הים, עשר מכות במצרים. עשרה ניסים שנעשו בבית המקדש. כמו המספר עשר מורה על שלמות. מדוע? כי זו שלמות מכל צד. מה אתה אומר? אז תגיד לי. אם זה משהו שנוגע לשיעור, תגיד לי. ואם זה לא נוגע לשיעור, אל תגיד לו. יפה, דבר איתי. יפה מאוד. כן, פשוט זה מפריע לי כשאתם מדברים ביניכם. אבל זה מאוד מעניין מה שיש לך להגיד פה. אז אתה אומר, יוד, כן, יוד היא בלתי מתחלקת. כן, זה המהר"ל מפראג מרחיב בזה הרבה במשנה הראשונה של פרק חמישי. בעשרה מאמרות נברא העולם, מסביר המהר"ל שהמספר העשר יש לו סגולה כפולה. הוא מצד אחד המספר המקסימלי, כי אין מספר גדול מעשר, שהרי אחרי עשר אומרים 11, זאת אומרת עשר ועוד אחד. זה לא כמו באנגלית שיש מילה בשביל 11, כן? 11, או בצרפתית 11, כן? שזה מילה נוספת. אבל בעברית 11, וגם, אז אם כן, מצד אחד זה מראה על הריבוי המוחלט. מצד שני, כשרוצים לכתוב עשר בעברית, כותבים את האות יוד. האות יוד, איך כותבים אותה? נקודה. נקודה היא בלתי מתחלקת. אז מה זה מראה? על אחדות מוחלטת. אז מה זה אומר? זאת האחדות שבריבוי. זה מה שמכוונים כשאומרים את המספר עשרה. כן, מה אתה רוצה לומר? מאה? לא, מה פתאום? מאה זה עשר פעמים עשר. לא, 10 זה לא 10 פעמים 1. כי אם לא היית צריך להגיד 10 אחדים. כלומר, היית אומר 1 ועוד 1, או אחדיים, או משהו כזה. כן? או אחדים. אבל אתה לא אומר אחדים, אתה אומר 10, זה מספר אחר. אתה צודק, אבל אז היינו צריכים לקרוא למספר 100 בשם 20. אני אסביר למה. הרי מה זה 30? זה 3 פעמים 10. 40? 4 פעמים 10. אז 10 פעמים 10, איך היה צריך להגיד? 20. נכון? כלומר, באופן אמיתי, המספר 100 היינו צריכים להגיד 20. אז למה לא אומרים 20? כי כבר תפסנו אותו בשביל 20. בסדר? לא, זה נכון מה שאני אומר. כן, עכשיו, לכן אומרים 100. 100 זה החריגה של המה. כלומר, אתה רוצה לשאול מה, אז אתה שואל 100. כן? המקסימום שאתה יכול לשאול זה 100. 1,000 זה בכלל 1. כדי להגיד 1,000, אני אומר א', נכון? זו אותה אות. אז זה בכלל חוזר אל הראשית. אז אין פה. אבל תגידו רבבה, רבבה זה קונה הרבה, ריבוי. מה אתה אומר? שש מאות ריבו? 60 ריבו, כן? שמה? ברור שאני לא אמרתי שאין משמעות למאה, אבל מבחינת הריבוי, הריבוי מסתיים ב-10. זה גם המהר"ל אומר. נכון? עכשיו, מה אני רוצה לומר? אז זה כדי להסביר, מה? משהו כזה, כן. כן, זה מדרגות בתוך העליון. אבל זה עדיין בתוך העליון. כן? אבל כל זה היה רק כדי להתייחס לדבריו של הבחור הנחמד עם הכיפה. עכשיו, אני רוצה עכשיו להסביר מדוע המספר 10 הוא המספר המושלם. בגלל שהוא 3 כפול 3 ועוד 1. זה מובן? מה, לא מובן? רגע, אתם לא יודעים לספור? 3 כפול 3 זה 9 ועוד 1 זה 10. מה זה? איך זה מסביר עכשיו? זה משהו אחר. קודם כל להבין מה זה המספרים בכלל. כן? המספרים, אנחנו רגילים להתייחס אל המספרים כאל מודדי כמויות. כשמצד האמת, המספרים הם מודדי איכויות. בגלל שיש הבדל מהותי בין 1 לבין 2. כי הרי אי אפשר להגיד ש1 ועוד 1 זה שווה 2. זה פשוט שטות של מתמטיקאים. איך אפשר להגיד ש1 ועוד 1 זה שווה 2? כי אם 1 ועוד 1 זה שווה 2, הרי היינו 2 גם לפני שהתחברנו. הרי יש פה 1 ועוד 1. אז למה צריך לעשות איזה... מה זה ההוויה החדשה הזאת? הזוג. כן? זה גם שאלה ש... הזוגות המתחתנים צריכים לשאול את עצמם, כן? נכון? זה ברור ששתיים זה איכות אחרת מאשר אחד ועוד אחד. אתה מבין מה שאני אומר? נכון. כלומר, יש שלוש שיטות, אני רגיל לדבר על זה, כשנדברים על זוגיות. יש שלוש שיטות, מה הפתרון של המשוואה אחד ועוד אחד? הפתרון השטחי הוא כפי שאמרנו, לומר שאחד ועוד אחד זה שווה שניים. זה ברור שזה לא נכון, כי... אם 1 ועוד 1 שווה 2, אז למה זה 2? זה צריך להיות 1. 1 ועוד 1 שווה 1 ועוד 1. מה אתה אומר? השאלה אם זה רק שם אחר. כן? כלומר, אני חושב שהתפיסה האינטואיטיבית של האדם יודע שזה לא אותו הדבר בכלל. כי גם 1 ועוד 1, כשהם ביחד, הם פועלים אחרת מאשר כל אחד לבדו. כלומר, זה לא פי 2 מהכוח של האחד. כן? טובים השניים מן האחד. זאת אומרת, כשהאדם נמצא בקבוצה, הוא פועל אחרת מאשר כשהוא לבדו. כך שאי אפשר להגיד שהפעולה של הקבוצה היא סך כל הפעולות של כל האחדים. זה לא סיגמה. כן, שניים זה לא סיגמה של אחד ועוד אחד. זה מציאות אחרת, מה שאני טוען. כן? אתה מבין אותי או לא? כל דוגמה שתראה שלא תרצה. כדור פינג פונג אחד ועוד כדור פינג פונג אחד. האם זה הסך של הכוח של כל כדור? התשובה היא לא. זאת איכות אחרת. לכן התשובה שאחד ועוד אחד שווה שניים, היא טובה בשביל נומינליסטים מקסימום. יש שיטה אחרת, השיטה של הרומנטיקאים, היא שיטה מסוכנת מאוד. הם אומרים שאחד ועוד אחד זה שווה אחד. וזו שיטה נורא מסוכנת, בגלל שזה אומר שלהתחתן זה למות. נכון? כי האחד מתמזג עם האחד, ואז מה שהם היו מתבטל, נהיה אחד חדש. ולכן הרווקים לא רוצים להתחתן. נכון? יש אפילו כל מיני ביטויים סלנגיים שמורים על כך, כגון, אני מת עלייך, למשל. כן? שזה אומר הרבה מאוד. זאת אומרת שבמפגש, האהבה שלנו גורמת שבעצם אנחנו מתבטלים. ולכן, בצדק, אומרים הרווקים, לא רוצה להתחתן. אם זאת התפיסה. האמת יחד לגמרי, שאחד ועוד אחד זה שווה שלוש. כלומר, כל אחד נשאר מה שהוא היה, אבל יש איזו נקודה משותפת שלמענה שניהם פועלים. כלומר, משהו שעובר אותם, שהוא טרנסנדנטי להם, שלמענו פועלים. זאת הסיבה, אגב, שנוהגים להעמיד את החתן ואת הכלה תחת חופה. כלומר, החופה היא מעבר להם. היא לא ביטול שלהם, אבל היא משהו שהוא מעבר להם, שלמענו הם פועלים. הם פועלים עכשיו למען הזוג, כך שעכשיו יש. הוא והיא והזוג. אז אם כן, אחד ועוד אחד שווה שלוש. מה שהיה להוכיח. אוקיי? עכשיו אני רוצה להסביר שמספרי היסוד במציאות הם אחד, שניים ושלוש. כלומר, האחד הוא בהגדרה בלתי נתפס, כי האחד האמיתי הוא אחד בלתי מתחלק, ואי אפשר לתפוס דבר אלא על פי חלקיו, מה שאין לו חלקים לא ניתן לתפיסה. לכן שברו הפילוסופים קולמוסים רבים כדי להגדיר את האחד. כן, של ספר שלם של אפלטון נקרא תאתטוס, כל כולו להסביר מה זה אחד, בסוף הוא לא יודע. כן, מה אתה אומר? כי כדי לתפוס אתה צריך שיהיה לך מה לאחוז. אז כדי אם הדבר כשלעצמו ניתן לאחיזה, כמובן שאתה מפריד אותו מזולתו. אז אתה מניח כבר שיש זולת. כי האחיזה זה, אני מפריד אותו מאחרים. האחד המוחלט לא ניתן לתפיסה, בקיצור. לעומת זה, השניים, זה ראשית הריבוי. כן? איך אומרת הגמרא? מיעוט רבים שניים. ובעצם יש בריבוי הבסיסי מגמה של פירוד. שניים זה ההתחלקות של האחד. כן? רגילים, למשל, במתמטיקה המודרנית, כשרוצים לצייר את המספר שניים, עושים שני עיגולים. אבל אצל הקדמונים, אצל הפיתגוראים, למשל, כשרצו לצייר שניים, היו לוקחים עיגול, מחלקים אותו לשניים. כן? זה השניים האמיתי. הוא היפרדות של האחדות המקורית. ואז בין האחד לשניים יש ניגוד מוחלט. השלישי מכריע ביניהם. והשלישי זה האחדות, החיבור, כן. כי זה המשמעות של אחד ועוד אחד. כלומר, אם אתה עושה חשבון אמיתי מה זה אחד ועוד אחד, אתה מבין שזה אחד שיתחלק. לעומת האחד. השלישי מחבר. זאת אומרת, יש איכות החיבור. זאת אומרת, האחד זה, אפשר לומר, הכולל. כלומר, כשיש אחד, אין זולתו. השניים זה מה שחוזר על עצמו, משון שונה. והשלישי זה השלשלת. שלשלת, חיבור. שלשלת או שרשרת, אותו דבר, זה מה שמחבר בין שניים. אז אם כן, המספרים בעולם הם שלושה. אחד, שתיים, שלוש. לפורים מוסיפים עוד שניים. אני, אחש וראש. אבל זה לא קשור לעניין. ויוצא לפי זה שכל שלשה היא יחידה. יוצא שהמספר המאחד של כל השלשות הוא שלוש כפול שלוש. כי כל שלשה ניתנת לעידון כמציאות שלמה. מה אתה אומר? נכון, אפשר לומר. כן, כן. נכון, השלוש זה לא שתיים ואחד, זה האחד והשתיים. אחד והשניים זה השלוש. נכון, זה שלוש. אז בעצם אתה רוצה להגיד שכל מספר הוא או אחד או שלוש, אבל זה לא לגמרי מדויק.
לא, אחד ושתיים.
אחד ושתיים, זה לא בדיוק אותו דבר. כי השתיים זה זוג. למשל, אתה אומר מספריים, יש ריבוי מיוחד לזוג. כן? כי בריבוי של השניים, עדיין טעם האחדות שכנגדו הוא פועל, מורגש, כי זה השורש שלו. אז אחד הוא שורש השניים. בסדר? לכן השורש של המספר שתיים זה אחד. נכון? נקודה ארבע אחד. ועוד משהו. כן? מה אתה אומר? זהו, אחד ועוד שניים צריך להיות אחד, דיינו שלוש. למה זה שלוש ולא אחד? כי זה עבר דרך הריבוי. כן? אם לא היית מגיע לנוצרים, אז זה קצת לא כל כך נועם. אומרים ששלוש שווה אחד, ככה הם אומרים. כן, אבל לכל פעמים אתה יכול להתייחס אל שלשה כאל מציאות אחת, ואז יוצא שהחיבור האמיתי זה שלוש, בין, שלוש כפול שלוש. כלומר, זה החיבור בין שלוש שלשות. אז סך הכל זה שווה שלוש כפול שלוש שווה? 10. ברור. 10. הרי אם יש 3 כפול 3, נוצרת מציאות חדשה, זה 10. פשוט מאוד. זה קצת גיון. כן. מה? כי אתה לא יכול למחוק את העבר. ואחרי שהאחדות נהייתה פירוד, אתה לא יכול להגיד כאילו שלא היה. אז זה שלוש. כלומר, יש הבדל בין הרמוניה בין ניגודים לבין היעדר ניגוד בכלל. זה לא אותו דבר. כן. אז אתה פה, מה שאתה מדבר זה המחלוקת, האם אפשר לצרף למניין ילד קטן. או ארון הקודש. כן, ואז יוצא שתשעה מספיקים, והעשירי הוא במילה. אף על פי שאין הלכה כך, אבל מתחשבים בזה בשעת הדחק לפעמים, לפי חלק מהשיטות, וזה בעצם היסוד, אתה צודק. אבל כאילו, יש תשעה, זה העשירי במילה. אתה יודע, כשמחכים למניין, אז יוצאים לרחוב, אומרים צנטר, צנטר, צנטר. נכון? וזה צנטר, עשירי. כן? אף על פי שיש עדיין רק ארבעה. אבל כל אחד הוא עשירי. כן? פעם שאלתי בשטיב לך, אמרתי, למה אתם אומרים צנטר? זה לא נכון, הרי יש פה רק חמישה, יש רק שישה. אמרו, כן, אבל כל אחד הוא עשירי. לכן כל אחד הוא המרכז, זה הצנטר. כן, מה אתה אומר? הצנטרום שלנו. אה? אלא במה? אתה צודק, שלוש כפול שתיים זה שבע, זה שלמות פחות גדולה. אתה רוצה שלמות מוחלטת, אז זה 3 כפול 3. כי כל אחד הוא יחידה. האחד הוא 1, השני הוא 2. כלומר, השלשה השנית היא 2. אז אם אתה משאיר אותם כמות שהם, אז זה 3. זה 7, אתה צודק. אבל אם אתה לא משאיר אותם כמות שהם, אלא יש שלישי שמכריע ביניהם, אז זה 9, ואז יוצא שיש עשירי. השלשה השלישית היא מכריעה ביניהם. והעשירי בא מעצמו. מובן? זה העושר, כן? 10 מלשון עושר. לא צריך יותר, נגמר. כן, התשיעי הוא משתעשע, כן? לכן זה נקרא 9, מלשון שעשוע. הוא בדרך להשגת העושר. זאת אומרת, די לו בעצמו אפילו. כן. שהוא לבדו. כן. כן. טוב. אז לכן אומר כאן רבי חלפתי שפר חנניה בצדק. עשרה שיושבים ועוסקים בתורה, שכינה שרויה ביניהם. שנאמר, אלוהים ניצב בעדת אל. כן, מה אתה אומר? אפשר להסביר עוד פעם. מאיפה? מאיפה להתחיל? טוב, המספרים... אין בעיה. המספרים הרגילים להתייחס אליהם כאל מודדי כמויות, כשמצד האמת הם מודדי איכויות. כן, למשל, אחד ועוד אחד, שהתפיסה השטחית אומרת שזה שווה שניים, וזה הרי ודאי לא נכון, כי הרי אם אחד ועוד אחד שווה שניים, הם היו הרי נפרדים, גם כשהם היו נפרדים הם היו שניים. אנחנו רואים שהחיבור של האחד ועוד אחד יוצר מציאות חדשה, שהוא הזוג. אם כן, ברור שהשניים הוא איכות חדשה. כך שאי אפשר להתייחס אל המספרים כאל מודדי כמויות, אלא כל מספר מייצג איכות. והאחד, מה? לא, זה פשוט אומר שזה לא נכון. הייתי יכול... מה? כן, שתי אצבעות, זה לא אצבע ועוד אצבע. מצטער. לא, מצד האמת. עכשיו, רק השטחים. עכשיו, זה טוב בשביל כמה נומינליסטים. כן, עכשיו... מה? אחד ועוד אחד שווה אחד ועוד אחד. שזה אחד ועוד אחד. באמת, כל אחד זה לבדו. אין, רק הספירה שלך, המנטלית, אומרת, אין, אחד, נשאר עוד אחד.
מה, הוא אומר שאחד ועוד אחד זה יוצר מציאות חדשה?
נכון, כשהם שתיים, כן, נכון.
מה?
מה, הכל בסדר.
אם הוא אומר שאחד ועוד אחד זה יוצר מציאות חדשה?
כן. ודאי שהם שתיים, זה בכל מה שאני אומר. כן, אבל אני אומר שהשתיים הוא, הוא שלושה, זאת אומרת, אחד ועוד אחד זה בעצם משווה שלוש. כלומר, השניים מניח את השלישי. אתה יודע מה שאני אומר? רגע, אני רוצה לענות לו. רגע, אני אומר, השניים, מצד האמת, הוא מניח את השלישי. הוא מזמין את השלישי. בגלל שמאחר והשניים הם מציאות חדשה, אז המציאות החדשה הזאת איננה סך, סך שני האחדים. ולכן אתה מוכרח לומר שיש פה משהו שלישי נתוסף. כי סך כל האחדים זה רק סך. למה זה בעיה? כיוון שהם עשר יש ביניהם חיבור. ודאי, זה מה שהוא אומר. מה שאין כן בשניים, שהם צריכים שיהיו ביניהם דברי תורה. הם יושבים, יש ביניהם דברי תורה. עשרה הם לא צריכים שיהיה ביניהם דברי תורה. כל אחד לומד לבדו, שכינה שרויה. כן? מה? רגע, אני לא גמרתי לענות לו. הוא רוצה לדעת הכל. בסדר, רק רגע. אז עכשיו יוצא לפי זה שהניגוד המוחלט, באמת שני המספרים העיקריים במציאות זה אחד ושניים. כי אחד לא ניתן לתפיסה, כיוון שהוא אחד. ומילה בהגדרה אין לו חלקים. האם יש לי דוגמה? כן, הקדוש ברוך הוא. השניים זה כבר ראשית הריבוי. הריבוי הוא פירוד, הוא החילוק של האחדות המקורית. במתמטיקה מודרנית שרוצים לצייר את המספר שניים עושים שני עיגולים. אבל הקדמונים של הפתגוראים היו מציירים את השניים בתור התחלקות של האחד המקורי. עיגול שמתחלק לשניים. למה המתמטיקאים שלנו לא צודקים? כי זה שטחיות עצומה. אנחנו הרי יודעים שהשניים זאת מציאות חדשה. זאת אומרת, למשל, דוגמה, האדם כשהוא פועל בתוך הפגנה, הוא מגלה בתוכו כוחות שהוא לא היה מוצא לבדו, כך שאי אפשר לראות את הכוח של כל אחד בתור חלק מן הסך הכללי. הסך הכללי הוא משהו יותר גדול. למשל, אפילו שני כדורי פינג פונג, ניקח דוגמה אחרת, כן? כל כדור לבדו הוא פועל אחרת מאשר שני הכדורים ביחד. ברור, זאת הוויה חדשה. כך שהפיתגוראים בוודאי צודקים. נעצור לרגע, מה הייתה שאלתך?
כל חיבור שאנחנו עושים בעיה,
אני לא יודע, אני לא יודע. זה צריך להתבונן. האם כל חיבור צריך להוסיף לו עוד אחד? אני לא יודע. יכול להיות. עכשיו, מה אתה אומר? שהשניים זה אשליה, למה אתה אומר את זה? אולי האחד זה אשליה. תלוי, איך אתה מסתכל על דברים. עכשיו, יוצא לפי זה שהשלישי הוא מספר אדיר, הוא המספר של החיבור. בין האחד לשניים. ולכן, המספרים העיקריים במציאות הם אחד, שתיים ושלוש. עכשיו, יוצא לפי זה ששלשה זאת מציאות שלמה. זאת מציאות אחת. ואז יוצא שהיחס... בין שלוש שלשות הוא היחס האמיתי, כי כל יחידה הוא שלושה, ואז השלשה השנייה היא כנגד השניים, והשלשה השלישית כנגד השלישי המכריע ביניהם. ואז יוצא ששלוש כפול שלוש זה שווה עשר. מובן, כי עצם החיבור יוצר כבר את העשירי, וזה היסוד למחשבה, לדעה ההלכתית שאומרת שאפשר לצרף ילד קטן למניין, או את ארון הקודש למניין. בסדר? כן, בבקשה. אפשר מתוך הדברים שלי להגיע לדעות כפרניות, תמיד. אבל תסביר לי למה. לא רק דעת שלי, כלומר כל דבר שהוא אמיתי, אתה יכול מתוכו להגיע לכפרנות. אני לא יודע, אבל למה אתה מתכוון? זה בדיוק השורש של הנצרות. כן, הנצרות שמאמינה בשילוש, הייתה לה אינטואיציה של הדבר הזה, רק שהתבלבלה. היא הטילה דבר שהוא נכון בגילוי, כלפי השורש של המציאות. כן, זה מה שאנחנו אומרים, קדוש, 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 השם צבאות. אז קדוש, 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 שלוש פעמים קדוש. איך יכול שלוש פעמים? מסביר לך יונתן בן עוזיאל, קדיש בשמי מרומא, קדיש על הרעה, קדיש על המון מעלמיה. נכון? כלומר, הנצרות לא סתם הגרילה את זה, זה בא לה מאיזשהו מקום, רק שהיא פשוט לא ידעה באיזה מקום להניח את זה. כלומר, בהופעה, האחדות מתגלה בשלושה, כן, כמו שהזוהר אומר, תלת מחד נפקה. כן, שלושה יצאו מאחד. מה? תלוי זה, מה זה האחדות המקורית? זה השאלה. כן, יש לפני אחד. כן, כלומר, אותו אחד שממנו יצאו השלושה, זה לא האחד, זה האפס. אבל זה צריך ללמוד בפני עצמו. בסדר? עכשיו, יוצא לפי זה שצדקו דברי רבי חלפתא איש כפר חנניה, שאומר, עשרה שיושבים ועוסקים בתורה, שכינה שרויה ביניהם, שנאמר, אלוהים ניצב בעדת אל. איפה הוא ראה בפסוק שכתוב על עשרה? עדה. עדה זה עשרה, נכון? איך יודעים שהעדה זה עשרה? לא שומע. חטא המרגלים, כן, שם נאמר, עד מתי לעדה הרעה הזאת? הרי היו 12 מרגלים, יהושע וכלב היו דווקא צדיקים, אז אם כן, מה זה העדה הרעה? נשארו 10. מכאן שהעדה זה 10. עכשיו, מעניין, למה המשנה, זה משנה במסכת סנהדרין, למדה דבר כזה מקבוצה של רשעים? זה בדיוק מה שרוצים להראות לך, שברגע שיש 10, זה לא משנה אם צדיקים או רשעים. היית אומר, אם היו לוקחים 10 צדיקים, היית אומר, דווקא 10 צדיקים הם עדה. מה? נכון. 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 אז לכאורה אפילו 10 שלא עוסקים בתורה, שכינה שרויה ביניהם. נכון? לא, זה לא אותו דבר. זה לא אותו דבר. בגלל שעשרה, שמרשעים נאמר, אז יש עליהם שכינה, אבל היא לא שרויה. כן, איך כתוב כאן? אלוהים ניצב בעדת אל. ניצב, כמובן שיש יציבות, הוא עומד שם. כן? ושם זה נאמר על השופטים, בקרב אלוהים ישפוט. כן. זה בדיוק מה שנסביר. רוצים להסביר מה זה הסגולה. יש סגולה, היא סגולה ישראלית שמופיעה ברגע שיש לך מניין. אז אפילו יהיו 10 מרגלים. בסדר? היו שם 10 רשעים, הם כולם היו נגד הציונות. נכון? כן. מה? עדת אל, שם מדובר על 10 צדיקים. אמרתי שהמילה עדה, זה שעדה זה 10, למדנו מהרשעים. אבל הפסוק שמביא פה המשנה, זה לא הפסוק ההוא. המשנה במסכת סנהדרין לומדת שעשרה רשעים הם עדה. בסדר? זה, גמרנו עם זה. עכשיו, על סמך המשנה הזאת, המשנה במסכת אבות אומרת משהו חדש. אם הם יושבים ועוסקים בתורה, שכינה שרויה ביניהם. לא, עוסקים בתורה, אז הם לא רשעים.
אבל יכול להיות הרשע
שעוסק בתורה? לא, רשע לא יכול לעסוק בתורה, אין דבר כזה. ולרשע אמר אלוהים, מה לך לספר חוקי? מכאן שאדם שרוצה ללמוד תורה, צריך קודם כל להיות צדיק, אחרי זה יעסוק בתורה. כן? לכן בכל ישיבה, לפני שאדם נכנס לישיבה, עושים לו בדיקה. אם הוא צדיק, מקבלים אותו. אם הוא לא צדיק, לא מקבלים אותו. כן, מה אתה אומר? לא צוחק, זה הלכה. מה? לא יודע אם לא שרויה, אני לא יודע מה. כן? לא, יש כאלה שמחמירים בשרויה. כן. 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 למה אברהם לא ביקש על תשעה צדיקים? פשוט, אם יש רק תשעה צדיקים, אז זה סימן שהם היו צריכים לברוח מן העיר. למה נשארו שם? מה? לא, זה מה שלא בסדר. היו צריכים לברוח משם. או שכשאברהם אמר עשרה צדיקים, הוא התכוון והקדוש ברוך הוא בכלל. כי הרי חז"ל אמרו, למה הוא לא ירד יותר? כי הרי הוא אמר במבול שמונה לא הצילו. שהיה נוח ואשתו, שם חם ויפת ונשותיהם, סך הכל שמונה, לא הצילו. לכן עצר בעשרה. לכאורה זה לא מובן. לא הצילו את העולם. למדת פרשת נוח? כן, פרשת נוח כתוב שהיו שמונה צדיקים שנכנסו לטבע וכל העולם כולו חרב. נכון? זאת אומרת ששמונה צדיקים לא מספיקים. כן? הגמרא אומרת שאברהם לא ביקש למטה מעשרה, בגלל שהוא ראה בדור המבול ששמונה לא הספיקו. זה דברי הגמרא לא מובנים, תגיד תשעה. אם הוא למד מהמבול ששמונה זה לא מספיק, אז הוא צריך לנסות את התשעה, נכון? אלא ייתכן מאוד שהכוונה של הגמרא שאברהם, כשהוא אמר עשרה צדיקים בתוך העיר, התכוון עם הקדוש ברוך הוא. ובכל זאת לא היה. אבל כלומר, בני אדם הוא היה צריך תשעה, נכון. טוב. נכון, זה מחוץ לטבע. טוב. חוץ מזה, אתה יודע, אנשים מדרשיים זה לא דווקא אנשים שבמציאות. זה כמו שאומרים, למשל, יש שאלה, שאברהם אבינו כתוב, השם ברך את אברהם בקול, שבת הייתה לו לאברהם, ובקול שמה, נכון? אז... השאלה היא, למה אם ככה, אם הייתה בת לאברהם, למה יצחק היה צריך להתחתן עם רבקה שהיא כל כך רחוקה? למה הוא להתחתן עם אחותו? כי הוא רצה אישה אמיתית ולא אישה מדרשית. כן. בסדר? הוא רצה אישה על פי הפשט ולא על פי הדרש. כן. בסדר? אז איפה היינו? רבי חלפתא איש כפר חנניה אומר, עשרה שיושבין ועוסקין בתורה, שכינה שרויה ביניהם שנאמר אלוהים נמצא בעדת אל, ומניין אפילו חמישה, שנאמר ואגודתו על ארץ יסדה. מה זה אפילו חמישה? אז תתחיל בחמישה, אתה אומר לי עשרה. אם חמישה זה מספיק כדי שתשרה שכינה, אז למה אתה לא אמרת לי את זה מראש? אני צריך להגיד, רבי חלפתא איש כפר חנניה אומר, אפילו חמישה שיושבים ועוסקים. אלא הכוונה שכנראה יש הבדל במדרגת ההשראה. זאת אומרת, כי המספר 10 יש לו סגולה יתרה, שהוא מורה על שלמות כוללת, שלמות מוחלטת. מה שאין כן חמישה, זו שלמות מקרית, זו השלמות של החיבור. הרי מה זה חמישה? זה מה שמחבר בין ארבעה קצוות. גם מצאנו לבריאות שהצלע שמגינה על הלב בצלעות של האדם, זה הצלע החמישית, נקראת חומש. כן? ויקהו אל החומש, כוונה שיקה במקום של ליבו. כן? מכאן הביטוי, תחמושת, או בחמושים עלו בני ישראל. מה שמחומש, כוונה שיש לו כוח, הוא מוגן, יש לו כלי זין, כן? בחמושים. ולכן, חמישה זה כוח, אבל זה כוח של התבצרות. כן? זה מישהו שבא להתגונן מפני החוץ. אבל פי כן, יש בזה מעלה, מעלת האחדות. כשבני אדם מאוחדים זה עם זה, בעצה אחת, מבחינה מסוימת זה יוצר איזושהי נקודה של צדק בטענתם, שגורמת שהשכינה שרויה ביניהם. מובן? אם מיוחד אם כולם עוסקים בתורה, זאת אומרת שיש להם מטרה מאוחדת. אגב, הבנת מה שאמרנו? אז למה אתה לא שואל עוד פעם? פעם שלישית? לא יודע, הרמב״ם אומר שאם תלמיד לא הבין, אז הוא צריך לשאול אותם. טוב, זה מה שאתה רוצה. כתוב אפילו חמישה. כתוב, הביטוי אפילו מראה לך שחמישה זה לא מושלם. אפילו חמישה. אז יש שווה מיה לומר שלא. שנאמר ואגודתו. על ארץ יסדה, האגודה זה מה שמחבר. כן, ארבעה קצוות עם החמישים. יש דבר כזה, זה המצב של עם ישראל בגלות, האגודה. כן, הרי יש במהר"ל מפראג, בפרק א' של נצח ישראל. הוא מסביר שהגלות והגאולה הם שני אופנים של גילוי השם. לכן גלות זה מלשון גילוי, נכון? ג' למד, גל. וגלות וגאול זה גם כן מלשון גילוי, ג' למד, גל. אלא יש הבדל, שגאול זה עם א', גלו זה עם ה'. גאול, האלף היא באמצע הטבע, כי זה מחוברים, זה אחד, ואילו גלו זה בסוף הטבע, זה פירוד. והה' מורה על הפירוד, במידה מסוימת, כי ה' זה בגמטריה 5, אז זה מראה שישראל מפוזרים בארבע קצוות. אז למה בכל זאת החמישי? כי למרות פיזורם, לא פגע מהם האחדות באופן מוחלט. עדיין יש קצת איזושהי שארית של אחדות, שמחברת ביניהם. מובן? לא, גאול וגלו. גאול זה אחדות, זה א', א' בין הג' ללמד, ובגלו יש פירוד, כן? ה', זה, כלומר זה שני אופנים של גילוי, יש גילוי של גאול, יש גילוי של גלות, שניהם גילויים. אז הגלות הייתה הופכת לגאולה. כן? בסדר? שניהם התגלות. יש התגלות דרך השראת שכינה, יש גלות דרך סילוק שכינה. כן? באופן אפל. כן? אז זה גלו, גאול. בסדר? יש יוד בתוך ההה. איך שכותבים אותה, נכון. כי כותבים אותה דלת ויוד. מה זה דלת? זה ארבע קצוות. יוד זה החיבור. כן, כלומר שבתוך הפירוד יש נקודת אחדות. כמו שהרמב״ם אומר, שלמרות הגלות לא ייתכן שיעדרו לחלוטין בני ישראל מארץ ישראל, למשל. כי אז היה כליון האומה. או, אפשר להגיד, כן, או, כן, זה אגודה, ארבעת המינים, כן. יש, טוב, יש בהחלט בעיה, יש סתירה בגמרא, יש מקום אחד שמשתמע שאגודה זה שלושה. ולקחתם אגודת אזוב, כן? אבל, אז אמר על דן בזה קצת, שיש אגודה חזקה, יש אגודה חלשה. אבל להיות מאוגדים זה הסגנון של האחדות של היהודי בגלות. מעניין שהיה ארגון שרצה לחבר בין כל יהודי הגלות, קראו לעצמם אגודת ישראל. מאוד אופייני. לא, זה באמת נכון. זאת אומרת, הם רצו לאגד ביניהם את כל היהודים. היראים, יראי שמיים וכדומה. כן. מה? מה? מי שעוסק בתורה שלא לשמה? לא, לא שרויה. היא נמצאת, אבל לא שרויה. עכשיו, שלא לשמה זה משהו אחר. יש מדרגות בלא לשמה. מה זה אומר שזה בטוח שזה נכון? למה? יעלה על דעתך שיקבלו לישיבה מי שלא צדיק? זה בניגוד להלכה בשולחן ערוך. אני לא מבין את זה. זה הלכה בשולחן ערוך. אסור ללמד תורה בישיבה למי שלא צדיק. כן. צדיק זה מדרגה מאוד גבוהה, נכון. במסילת ישרים לא, זה לא אחרי הכל. זה אחרי שלוש מידות, זהירות, זריזות, נקיות. רגע, מסילת ישרים זה ספר המוסר של בני תורה. לא, זה אומר שאחרי שאדם זכה לתורה, אז הוא עוד פעם חוזר לזה. יש כמה הוכחות מהמסיעת ישרים עצמו. כן. התניה אומר שרובנו בנונים. כן, אבל הבנוני שהתניה מדבר עליו זה צדיק. לא, אני אסביר. יש למילה צדיק שתי משמעויות. המשמעות הטכנית, וזה גם בעל התניה מזכיר, ויש שם עצם שם המעלה העצמית של צדיק. אז ביחס למעלה העצמית של צדיק, רובנו בינונים. אבל מבחינת שם צדיק, מבחינת טכנית, זה מסכים שרובנו צדיקים דווקא. כי הרי מה זה צדיק? זה מי שעושה את הטוב ולא עושה את הרע. אתה עושה את הטוב ולא עושה את הרע, אתה צדיק. בהגדרה. ברגע שאדם עשה עבירה אחת, אפילו איסור קל דרבנן, רשע. אבל הוא חוזר בתשובה על זה, אוטומטית חוזר להיות צדיק. כלומר, להיות צדיק זה כנראה לא כל כך מסובך. רק צריך לעשות את הטוב ולא לעשות את הרע. וזה, הצדיק הזה, בעל התניא מכנה אותו בינוני. מדוע מכנה אותו בינוני? משום שבתוך מעמקי ליבו יש עדיין חפץ לעשות רע. מה שאין כן, המעלה העצמי של הצדיק זה מי שאין לו יצר הרע בכלל, הוא אומר, זה רק יחידי סגולה. בסדר? טוב, בואו נתקדם. ומניין אפילו חמישה שנאמר ואגודתו על ארץ ישראל. כן. לא, זה חיבור חלקי, טכני, הייתי אומר. למשל, כשקמה התנועה הציונית, קם בנימין זאב הרצל, אומר, אני עושה קונגרס, קונגרס לאומה מפורדת, אומה מפוזרת. אני עושה קונגרס ואני מביא יהודים מכל הארצות, וכולם באים לקונגרס. מתאספים, אומר, אני רוצה מדינה יהודית. מדינה לעם היהודי, אתה נכון? אז הוא אמר בפלסטינה, וכזו, על כל פנים הוא רצה מדינה לעם היהודי. בשם מה הוא בא? בשם הנציגים האלה שבאו מכל המדינות. זאת אומרת, שהיה עדיין מספיק כוח באומה כדי לייצר קונגרס שמייצג את כולם, או לפחות שמייצג מכל העולם. זה האגודה. נשאר משהו למרות הפיזור. כן, זה קצת יותר מזה. זה הידידות, הסולידריות. יהודי מסתובב בעולם, בכל מקום שיש יהודים, ובכל מקום יש יהודים, יעזרו לו. מה, עשרה? זה מחיבור יותר מהותי, שזה עדה. כן, ושחטו אותו כל עדת בני ישראל. כן, בן הערבל. ומניין אפילו שלושה, שנאמר, בקרב אלוהים ישפוט. מה זה שלושה? זה בקרב אלוהים. מה זה קשור לבקרב אלוהים? זה משפט. בדין. בדין הוא תמיד מורכב משלושה. אלוהים צא בעדת אל, זה אפשרות אחת. אפשרות שנייה, בקרב אלוהים ישפוט. אלוהים הם שלושה תמיד, נכון? בבדין. יש שלושה דיינים, נקראים כל אחד אלוהי. לכן בקרב אלוהים ישפוט. מה? לא. מאיפה למדו שבדין זה שלושה? למדו את זה מזה שכתוב, יש שתי דעות בגמרא. יש דעה אחת שאומרת בגלל שכתוב שלוש פעמים אלוהים, בפרשת משפטים. דעה שנייה, שלא דורשים תחילות, אז כתוב רק פעמיים, אבל אין בדין שקול, מוסיפים עליהם עוד אחד. נכון? ככה אני זוכר. אז אם כן, המשפט הוא גם כן מאפשר השראת שכינה. למה? כי הרי כשדנים, דנים על פי רוב דיינים, נכון? שני דיינים אומרים דבר אחד, השלישי אומר הפוך, פוסקים לפי השניים. אבל זה מדעת שלושתם. זאת אומרת, אסור לדיין שבדעת מיעוט לומר, דעתי הייתה אחרת, ומה אעשה שרבו עליי חבריי. כן? בכל מקרה, הוא צריך לקבל את הדין, כי הדין יוצא מבין שלושתם. אז זה מידה מסוימת של אחדות, אבל זה אחדות במשפט. אז זה קצת פחות מאשר חמישה שעוסקים בתורה. כי פה זה מדובר על שלושה שבאים לדון אחרים. ומניין אפילו שניים. נכון? שנאמר, אז נדברו יראי השם משל ראהו, ויקשב השם וישמע וגומר. ראינו כבר את הפסוק הזה, נכון? איפה ראינו אותו? במשנה ב', נכון? ששם גם כתוב, שניים שיושבים ויש ביניהם דברי תורה, אז שכינה עמהם שנאמר, אז נדברו יראי השם משל ראהו, אז לכאורה, זה אותו הדבר. ומניין אפילו אחד. מה? כי פה מדברים על עוסק בתורה. פה מדברים על עוסק בתורה. כן? נכון, איש רעהו, נכון. כלומר, במסגרת של הדיון על העוסק בתורה, מזכירים לך שכשזה מגיע לשניים, הם צריכים לדבר ביניהם. בסדר? סתם ככה זה לא עוזר. כלומר, באותו חדר, אחד עוסק בתורה, שני עוסק בתורה, אין שכינה. אבל אם הם לומדים בחברותה, יש שכינה. דיברנו על זה בהרחבה במשנה הקודמת. ומניין אפילו אחד, שנאמר, בכל המקום אשר אזכיר את שמי, אבוא אליך וברכתיך. טוב, פשט הפסוק שם זה לא מדבר על אדם שעוסק בתורה, נכון? אלא מדובר על המקום של המזבח. בכל המקום אשר אזכיר את שמי, אבוא אליך וברכתיך, כלומר בכל העזרה. אבל הרחיבו שהמילה שמי זה התורה, נכון? שנאמר כי שם השם יקרא, אבו גודל אלוהינו. אז מה זה שמי? התורה נקראת שמו של הקדוש ברוך הוא, או כמו שאומר הרמב"ן, שכל התורה כולה היא צירוף שמותיו של הקדוש ברוך הוא. בסדר? הכל מקום אשר אזכיר את שמי, כלומר איפה שאדם לומד תורה, אבוא אליך. אז לכאורה, זה יותר טוב אפילו מחברותה. מה אתה אמרת שרק בחברותה שכינה שורה עמהם? מה הרמה פה? שהוא עושה את זה לשם שמיים, אזכיר את שמי, כלומר הוא עוסק בתורה לשמה, מצד שהיא שם שמיים. לפני כן, אפילו תורה שלא לשמה. כאן, דווקא אם זה תורה לשמה, אז הוא יוצא מהערך הפרטי שלו, והופך להיות חלק מן הכלל. אז בתור חלק מן הכלל, שכינה שורה עליו. כיוון שהוא עוסק בנושא כללי. כן.
שכינה.
מה?
מה זה שכינה?
שכינה זה מלשון שכנות. זאת אומרת, נוכחות. של הקדוש ברוך הוא. זה מצב של דעת אלוהים מושלם. שאדם יודע את השם. לא מושלם, בהיר. בסדר? לכאורה כן. כן, זו השאלה באמת. איך יכול להיות? בכלל, הפשט של הפסוק לא מובן. מה זה? השם צריך להזכיר את שמו? אז אני צריך להגיד, בכל המקום אשר תזכיר את שמי. נכון? גם זה לא מובן. ה-13 מידות אצל משה זה אותו קושי. כן? ויעבור השם על פניו, ויקרא השם, השם אל רחום, אל רחום וחנון. מי אמר את המילים האלה? הקדוש ברוך הוא אמר על עצמו, השם, השם אל רחום וחנון. כן? זה קצת קשה, נכון? אלא הוא גילה לו איך צריך לקרוא בשמו. אז אותו דבר, אזכיר את שמי, מקום שבו אני רוצה ששמי יוזכר. כי הרי הוא אומר, תקראו ב-13 מידותיי, ואז אני מוחל לעוונותיכם. שאלן חוזרות ריקם. זאת אומרת, אזכיר את שמי, אכפוץ שיתגלה שמי על ידיך. מובן? ועכשיו, איך זה יקרה? על ידי שאתה תרצה להזכיר את שמי. בסופו של דבר כן, כן, ברור. מסכים, מסכים. מה זאת אומרת? בגלל שכתוב, אבוא אליך. הברכה זה הריבוי, משמע שאף על פי שאתה לבד. כן, אני מקבל את זה. אתה לא תהיה לבד, יפה, לא, אני מסכים את זה, מקבל את זה. במשנה ב', נכון, פסוק אחר, רק רגע, אפשר הכל ביחד. בסדר? אז יש פה, אז אם כן, ברור שיש הבדל בין 10 או 2 אפילו שעוסקים בתורה, שזה שהם עוסקים בתורה אפילו שלא לשמה, אבל כיוון שיש ביניהם דברי תורה או שעוסקים בתורה שכינה שורה, לבין היחיד שזה רק אם הוא עושה את זה למען הזכרת שמו של הקדוש ברוך הוא, דהיינו שהוא לומד תורה לשמה. עכשיו פה נשאלת השאלה, שבסוף משנה ב' ובא פסוק אחר, נכון? מניין שאפילו אחד שיושב ועוסק בתורה שהקדוש ברוך הוא קובע לו שכר, שנאמר, ישב בדד וידום, כי נטל עליו. וכאן מביאים פסוק אחר, שאפילו אחד, שכינה שורה עמו, שנאמר, בכל המקום שאזכיר את שמי אבוא אליך וברכתיך. מה הסיבה להבדל? איך התחילה משנה ב'? התחילה מאנשים שיושבים, אין ביניהם דברי תורה. כן? הם יושבים. ואז צריך לאט לאט להעלות אותם. אומרים לו, כדאי שביניכם יהיו דברי תורה, כי אם לא זה מושב לצים. כמו גם המשנה שאחרי זה, שלושה שאכלו. אדם אוכל בגלל שהוא רוצה לאכול, כי הוא צריך לאכול, צריך לחיות. ואז רוצים לרומם את האכילה, שיהיה ביניהם דברי תורה, אמרו עליו דברי תורה, כדי שזה השולחן אשר לפני השם. כלומר, זה עדיין בבחינת פרשה שנייה של קריאת שמה, של מי שמבקש שכר, אם שמוע תשמוע למצוותיי, ונתתי מטר ארציכם וכו'. לעומת זה, המשנה של רבי חלפתאי שפחנניה מדברת על אדם אידיאליסטי, כן, שרוצה שתשרה שכינה. המטרה שלו זה שתשרה שכינה. לכן לא שייך להגיד, הקדוש ברוך הוא קובע לו שכר, כי לא בשביל זה הוא פועל. מובן? כן. כלומר, אחד, כלומר, מה שכתוב במשנה ב' זה אחד שלומד תורה, לא לשמה. הוא רוצה בשביל לקבל שכר. אז יקבל שכר. אבל לא תשרה שכינה. או? מה שאין כן במשנה ו', הוא לומד תורה כדי שתשרה שכינה, אז תשרה שכינה. כן. לא. אמרתי, עשרה. לא, לא, אמרתי ככה. עשרה צריך שיעסקו גם אם אין ביניהם דברי תורה. שניים, רק אם הם, יש ביניהם דברי תורה, אף על פי שאינו לשמה. אחד, תשרה שכינה, אם הוא עוסק לשמה. ואם הוא לא עוסק לשמה, יקבל שכר, כמו שכתוב במשנה ב'. מובן? יפה. רבי אלעזר, איש ורטוטה, אומר, תן לו משלו, שאתה ושלך שלו. וכן בדוד הוא אומר, כי ממך הכל ומידך נתנו לך. כלומר, מה שאומר כאן רבי אלעזר איש ורטוטה, זה המשך של דברי רבי חלפתאי איש כפר חנניה, שאפילו אחד יכולה לשרות עליו שכינה, הכל תלוי לפי כוונתו. כי הרי אמרנו, בכל המקום אשר אזכיר את שמי, ויקשנו שלפי הפשט, זה לא עברית, נכון? אני צריך להיות בכל המקום אשר תזכיר את שמי. אגלה לכם סוד, מבקרי המקרא אומרים שיש טעות בכתוב, ושצריך לגרוס אשר תזכיר את שמי. למה? כי שיש להם קושיה, אז הם אומרים שאין קושיה. נכון? זה הכלל אצל מבקרי המקרא. אם יש קושיה, אז התשובה היא שאין קושיה. מה? כן, הם מוחקים. הם אומרים, זה טעות. כן, זה מבקרי המקרא. כן, זה המקרא. יש קושיה? אין קושיה. מה, חשבת שיש קושיה? כי הטקסט לא קשה, פשוט צריך לשנות אותו. הוא לא קשה, מה זאת אומרת? מה? זה אסור, זה אתה צודק. אתה צודק. כן, עכשיו, כן. אז... אבל הפשט, לפי מה שהסברנו, זה פשוט מאוד. אם האדם עוסק בתורה לשמה, אז הוא מגלה את הרצון של הקדוש ברוך הוא שיוזכר שמו. לכן, הכתוב בכוונה, לא אומר בכל המקום אשר תזכיר את שמי, כי כבר אין הבדל בין הרצון שלך לרצון שלי. כי ברגע שאתה רוצה לעסוק בתורה לשמה, אתה מעוניין שאתה מתאחד עם הרצון שלי שיוזכר שמי. לכן, בכל המקום אשר אזכיר את שמי. עכשיו, מאיפה צומחת הכרה כזאת? זה מה שאומר לך רבי אלעזר ישברת אותה. תן לו משלו, שאתה ושלך שלו. כלומר, שמה שאתה עושה זה לא דברי עצמך, זה דברי, דבריו הוא. כן? וכן, בדוד הוא אומר, כי ממך הכל ומידך נתנו לך. אבל? וזה במיוחד אצל דוד המלך, שהוא הרי אסף את הכסף שם מדובר, שהוא אסף את הכסף לבית המקדש, ודווקא אצלו הוא מפתח את ההכרה שלא מאיתו הכל, למה את השם. רבי שמעון אומר, לכל מה זה עושה פה? המהלך בדרך ושונה, מפסיק משנתו ואומר, מנה אילן זה, מנה ניר זה. מעלה עליו הכתוב כאילו מתחייב בנפשו, דברים עכשיו מובנים. הוא מפסיק את משנתו על ידי שהוא מבדיל בין האילן לבין דבר השם, ואז עם אלה הוא כבר לא מקיים את דברי רבי אלעזר ישברתותה. כי יש אצלו עולם של הקדושה, ויש העולם של הטבע. אז מה היה צריך לעשות? שהוא יהלך בדרך, שהוא יהלך בדרך ושונה, ואינו מפסיק ממשנתו. ואף על פי שאינו מפסיק ממשנתו, אומר מנאי אילן זה. כלומר, הוא צריך שהאמירה מנאי אילן זה תהיה המשך משנתו, ולא הפסקת משנתו. טוב, המשנה הזאת ראויה להרחבה הרבה יותר גדולה, אז בעזרת השם בפעם הבאה נטפל בזה. אני רק רוצה להזכיר שבשבוע הבא, וגם בשבוע שאחרי זה, השיעור יועבר על ידי מישהו אחר, כי אני אהיה בגלות המר. שלום. כן, אהיה בגלות המר.